יומא דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, פרק חמישי, פרק הוציאו לו. אחד מהשלוש עבודות הקשות ביותר שהיה בבית המקדש, הייתה מלאכת החפינה. מלאכת החפינה היו עושים בקטורת של יום הכיפורים. כל יום היו מקטירים קטורת פעמיים ביום. פעם אחת בבוקר, פעם אחת לפנות ערב. את הקטורת הזאת היו מקטירים בכמות מאוד מאוד מדויקת של מידה שנקראת חצי מנה. חצי מנה בבוקר, חצי מנה לפנות ערב. והיו מקטירים את הקטורת הזאת על המזבח הפנימי בתוך ההיכל, מזבח הקטורת. ביום הכיפורים היו מקטירים פעם שלישית קטורת. הפעם היו מקטירים את הקטורת הזאת בכמות שונה לגמרי. כמות מלוא החופניים של שתי כפות ידיו של הכהן גדול, ואת הקטורת הזאת לא היו מקטירים למזבח הפנימי שבהיכל, אלא בתוך קודש הקודשים. מלאכת החפינה לחפון מלוא חופניים מהקטורת הייתה מלאכה קשה שבמקדש. סיבה עיקרית למה? זה מכיוון שהיה צריך לקחת בדיוק מלוא חופניו, לא כמות אחת פחות, ויש דעה ויש צד על כל פנים שהיה צריך לחפון פעם נוספת גם בתוך קודש הקודשים. כשהיה לוקח את הכף עם הקטורת, היה שופך מתוך הכף אל שתי הידיים שלו, והוא היה לבד. היה צריך להסתדר, לשפוך מתוך הכף אל תוך שתי הידיים, בלי סיוע של כפות הידיים. והיה צריך להיכנס לשם כמות מדויקת של כל הקטורת, שזה בדיוק מלוא חופניו, והיה אסור שישפך אפילו גרגיר אחד על הרצפה. זאת הייתה מלאכה קשה שבמקדש. ועל המלאכה הזאת המשנה שלנו עוסקת. הוציאו לו, לכהן הגדול, לקראת הקטרת הקטורת, את הכף, כף מיוחדת שלתוכה הולכים להכניס את הקטורת. הוציאו את הכף הזאת מלשכת הכלים, ואת המחתה, שזאת המחתה שלתוכה בלשכת בית אבטינס הכניסו כמות של קטורת. חפן מלוא חופניו, הכהן הגדול מכניס את שתי כפות הידיים אל תוך המחתה של הקטורת ומכניס מלוא חופניים מהקטורת הזאת ונתן לתוך הכף את הכמות של הקטורת שנכנסת לו במלוא חופניו ומכניס תוך הכף שהוציאו לו מלשכת הכלים. לוקחים את המחתה בחזרה ללשכת בית אבטינס, ועכשיו נשאר הכהן הגדול עם הכף של הקטורת שיש בה בדיוק מלוא חופניו של הכהן הגדול. כמה כמות של קטורת זה מלוא חופניו? תלוי בגודל של כפות הידיים של הכהן גדול. הגדול, אדם שיש לו קומה והוא גדול במידות לפי גודלו, אז המלוך אופניים של כפות ידיו זה כמות גדולה יותר. והקטן, לפי קוטנו, והיו לו ידיים קטנות, אז הכמות מלוך אופניים זה פחות. וכך הייתה מידתה. כלומר, תבאר שלושה פירושים מה הכוונה וכך הייתה מידתה. הולך עכשיו הכהן הגדול, לוקח את המחתה עם הגחלים שהוא הניח לפני כן, כמו שראינו בפרק הקודם. הוא הניח את זה שם בכניסה להיכל. לוקח עכשיו את המחתה עם הגחלים, שאת הגחלים האלה הוא מכניס ביחד עם הקטורת, כדי שאת הקטורת הוא יפזר על הגחלים האלה. אז את המחתה עם הגחלים הוא לוקח ביד ימינו. הגמרא תעמיד שהסיבה היא מכיוון שהגחלים שם רותחים, אז צריך את יד הימין, היד החזקה שתחזיק את המחתה הזאת. ואת הכף, שבתוך הכף יש קטורת, הוא מחזיק ביד שמאלו. במשנה למדנו שהוציאו לכהן גדול את הכף ואת המחתה. בהתחלה הגמרא הבינה שמדברים פה על המחתה של הגחלים, שעליה דיברנו בפרק הקודם, שהכהן גדול לקח גחלים מהמזבח החיצון, הכניס את זה לתוך מחתה, ואז שם את המחתה בכניסה להיכל. והגמרא עכשיו הבינה שכשהמשנה אומרת שהוציאו לכהן גדול את הכף ואת המחתה, הכוונה שהוציאו לו את הכף של הקטורת ואת המחתה עם הגחלים. אז שואלת הגמרא, מחתה תנה לי? כבר במשנה הקודמת למדנו שהוא השתמש עם המחתה של הגחלים. נטל את המחתה ועלה לראש המזבח כדי לקחת משם גחלים, וחותם, מוציא משם גחלים טובות, ויורד מהמזבח ומניח את הגחלים, את המחתה עם הגחלים, בכניסה להיכל. אז מה עוד הפעם מדברים פה על המחתה הזאת? הנה הגמרא לא מדברים פה על המחתה הזאת, אלא מדברים על המחתה שאמרנו קודם. מדברים פה על המחתה של קטורת שהוציאו מלשכת בית אבטינס, כדי שהכהן גדול ייקח מלוך אופניו מתוך הקטורת שבמחתה הזאת. הטעם במשנה הקודמת מדובר במחתה דגחלים, שלקחו מהמזבח. אחר מדברים במחתה אחרת, מחתה שהייתה מלאה בקטורת, מחתה דקטורת שממנה היו לוקחים מלוך אופניים. דטניה, באמת כך כתוב בברייתא, הוציאו לו כף ריקן מלשכת הכלים, ומחתה קדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס, וזה הכוונה למחתה. לא מחתה של גחלים, אלא מחתה של קטורת. הוא היה לוקח מלוך אופניו מתוך הקטורת הזאת ושם בתוך הכף. במשנה למדנו שהכהן גדול חפן לקח מלוך אופניים מתוך הכף, מתוך המחתה, ונותן לתוך הכף. והגדול לפי גודלו, והקטן לפי קוטנו, וככה את עמידתה. זאת אומרת, שכל כהן גדול, לפי כמה שנכנס לו בתוך מלוך אופניים, ככה הוא לקח קטורת. זה היה כמות של הקטורת שהקטירו בקודש הקודשים ביום כיפור. שואלת הגמרא, אנחנו מבינים שצריך לקחת מלוך אופניו קטורת. זה אנחנו מבינים. מה שאנחנו לא מבינים, זה למה הוא שופך את מלוך אופניו לתוך כף, וככה הוא נכנס לקודש הקודשים. שיקח את הקטורת בתוך מלוך אופניו, ובעוד הקטורת נמצאים בחופניו, ייכנס לקודש הקודשים. כף ביום הכיפורים למה לי? הרי התורה אומרת, מלוך אופניו, חולך הלשון של הפסוק, ולקח מלוך אופניו גחלי אש מעל המזבח, מלפני השם, אז זה כבר אמרנו שזה המחתה עם הגחלים, ומלוך אופניו קטורת שמים דקה, הוא לוקח מלוך אופניו. לא כתוב כאן בכף, אלא בחופניו כתוב שהוא לוקח. והביא מבית לפרוכת, הוא מכניס את זה לקודש הקודשים, אז אני מבין. ההבנה הפשוטה בפסוק, שהכהן גדול צריך להיכנס לקודש הקודשים, עם המחתה של הגחלים, אבל את הקטורת הוא לא מכניס בתוך כף, אלא מלוך אופניו. והביא, הוא מביא את הקטורת, כשהקטורת נמצאת בתוך מלוך אופניו, בתוך כפות ידיו. אז למה כתוב שהוא שם את הקטורת בתוך כף? שיכנס כשהקטורת נמצאת לו בתוך היד. מתרץ את הגמרא משום דלא אפשר. איך הוא ייכנס ככה? הרי הוא צריך גם להיכנס עם הגחלים. אם שתי הידיים שלו תפוסות רק בקטורת, איך הוא ייכנס עם הגחלים גם כן? אין חינה אביד, מה הוא יעשה? נעייל שייכנס פעם אחת עם הקטורת או עם הגחלים, ועד הר נעייל, אחר כך הוא ייכנס פעם שנייה כדי להכניס את משהו עדיין לא לקח. אם בפעם הראשונה הוא נאמר לקח את הגחלים, אז הוא ייכנס אחרי זה פעם שנייה להביא את הקטורת, או שבפעם הראשונה הוא יכניס את הקטורת ופעם שנייה הוא יכניס את הגחלים? אבל אחת אמר רחמנה, תורה אומרת רק פעם אחת והביא. כתוב, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו קטורת שמים דקה, ועל שניהם נאמר פעם אחת והביא מבית לפרוכת, הבאה פעם אחת, לא פעמיים. אז זה לא אפשרות. מה תגיד אפשרות אחרת? נשקלי לקטורת בחופניו, שיקח את הקטורת מלוא חופניו, ונחתה למחתה עליו ולעול, והוא ישים את המחתה מעל הקטורת, זאת אומרת, ישים את הקטורת בתוך מלוך אופניו, ואת הכף ישים באיזושהי צורה מעל הקטורת, ויחזיק את הכף ככה מתוך הידיים שלו יהיה את הקטורת, ומעל הקטורת יהיה את המחתה עם הגחלים. נאמר שיש אפשרות להסתדר שהוא לא יחטוף קביעה מזה, אבל זה גם כן לא אפשרות, למה? כמעט היהת המאחי להעביד, כשהוא ייכנס לתוך קודש הקודשים, איך הוא יפזר את הגחלים עכשיו? בין שני בדי הארון, ואז ישים על זה את הקטורת. באיזה צורה הוא יניח את המחתה? נשקלי בשיני ונחתה למחתה, שיקח את המחתה בשיניים שלו, יחזיק את הידית של המחתה וככה יניח אותה על הקרקע. זה לא דרך ארץ להתנהג ככה לפני מלך. אפילו לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, זה לא כבוד. מה, ראית פעם מלצר שמביא אוכל עם השיניים? מחזיק את המזלג עם השיניים? זה לא דרך כבוד. אז לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שלא מתאים ככה להיכנס. אל כך לא אפשר. אתה לא יכול לשים את המחתה בפה וככה להוריד את זה בתוך קודש הקודשים. אז אין לנו שום אפשרות לקיים איך שהכתוב באופן פשוט בפסוק. לקחת את הקטורת בתוך מלוך אופניו. כיוון דלא אפשר, עבדינה, אנחנו עושים מה שמצאנו במקרה אחר, כדי השכחן בנשיאים, כמו שכשהנשיאים באו להקטיר קטורת, כתוב שמביאו את הקטורת בתוך כף. זה היה מתי שהקימו את המשכן שם בראש חודש ניסן, אז בכל יום מראש חודש ניסן והלאה, הביאו נשיאים, קורבנות הנשיאים, וביחד עם זה הביאו גם קטורת. כתוב שם, כף אחת מלאה קטורת. כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. ואת הביאו כף אחת, שהכף הזאת הייתה עשויה מ10 זהב, כף מזהב ככה ארץ יקר מאוד, והכף הייתה מלאה קטורת. אז רואים מפה שהכף יכולה להיות מלאה בקטורת. אפשר להכניס קטורת עם כף. אז לכן, באותה צורה, ביום הכיפורים, הכהן גדול גם כן נכנס עם מחתה של גחלים ועם כף של קטורת, ולא נכנס עם הקטורת שהקטורת נמצאת לו במלוא חופניו. שים לב, כשהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ויש לו ביד אחת את המחתה וביד השנייה את הקטורת, אם היו שואלים אותנו מה עדיף, מה יותר חשוב פה, הקטורת או הגחלים? לא קשה לענות תשובה על השאלה הזאת. הרי הגחלים זה בסך הכל מכשיר את הקטורת, זאת אומרת, זה נותן אפשרות להקטיר את הקטורת, אבל העיקר פה זה הקטורת. איך יכול להיות שהיד החשובה, היד ימין, אם זה מחזיקים את הדבר הגר, הדבר הפחות חשוב, שזה הגחלים, ועם היד שמאל, שזאת היד הפחות חשובה, אנחנו מחזיקים את הדבר החשוב, את הקטורת, והגמרא מביאה את זה בצורה של משל. משנה אומרת שנטלת מחתה עם הגחלים ביד ימין, ואת הכף של הקטורת שהיא החשובה ביד שמאל, שהיא הפחות חשובה. נשאלת השאלה, יציבה בארעה, יציבה כוונה אזרח, תושב קבוע, אתה משפיל אותו בארץ, וגיורא, גר שמגיע בקושי אורח, בשמי ישמעיה, אותו אתה מרומם עד שמי השמיים? אותו דבר גם פה. מה, את הגחלים שהם פחות חשובים, אתה מחזיק ביד החשובה ביד ימין, ואת הקטורת שהיא יותר חשובה, אותה אתה מחזיק ביד הפחות חשובה ביד שמאל? אז הגמרא בתחילה מתרצת, זו מרובה וזו מועטת. מה אני יכול לעשות? שיד ימין היא חזקה יותר, ובגחלים יש כמות גדולה יותר, לכן זה יותר כבד, אז צריך את היד החזקה. מה אפשר לעשות? הקטורת זה יותר קל, זה פחות כמות, אפשר לקחת את זה ביד החלשה יותר, ביד שמאל. ואפילו בזמן ששניהם שווים, וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית, אפילו במקרה כזה, שהגחלים זה לא כמות גדולה יותר מאשר הקטורת, אלא הכמות היא אותה כמות. כמה גחלים היה? 3 קבים. ואם נאמר יש לך 3 קבים של גחלים ו3 קבים של קטורת, גם כן אתה מעדיף ביד ימין להכניס את הגחלים וביד שמאל להכניס את הקטורת? מה? הגחלים יותר כבדים? לא. הרי פה הגחלים הם אותה משקל כמו הקטורת. ויש לפעמים אפילו מקרים שהקטורת יותר מהגחלים. כמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית, שבתוך מלוך אופניו היה אפשר להכיל 4 קבים. שזה יותר מהגחלים, שזה סך הכל היה 3 קבים. אז אם כן נשאלת השאלה, למה מחזיק את גחלים ביד ימין ואת הקטורת ביד שמאל? הרי במקרה הזה הקטורת גם יותר חשובה וגם יותר כבדה. מתרצת הגמרא, זו חמה. המחתה עם הגחלים זה רותחים, וזו צוננת. הכף עם הקטורת היא קרה, היא צוננת. אז כשאתה לוקח משהו רותח, אתה צריך יותר זהירות. אז אתה משתמש ביד ימין שהיא חזקה יותר, אתה יכול יותר לזהר איתה. אבל כשאתה בא לקחת את הקטורת שהיא צוננת, אתה יכול לקחת אותה גם ביד שמאל. אמרנו שרבי ישמעאל בן קמחית, המלוך אופנה, והייתה כמות גדולה מאוד. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, קמחית הייתה אישה צדקנית, צנועה מאוד כמו שמיד נראה, שהיה חופן 4 קבין של קטורת במלוך אופניו. כל כך הכפות ידיים שלו היו גדולות. אמרו, כל הנשים, הוא היה אומר, כל הנשים, נשים טובות, אין לי בעיה איתם, אבל הם זרדו, היה להם זרד. תכף נראה שני פירושים מה הכוונה זרד. אבל הזרד שלהם, כמה שהוא היה טוב, לא התקרב לזרד של האמא שלי. וזרד אמא, הזרד של אמא שלי, עלה לגג, היה הרבה יותר גבוה. מה הכוונה זרד? איקא דאמרי, לפי לשון אחד, בארסן. לוקחים חיטה, מחלקים אותה לחמישה חלקים, כל גרגיר, ועושים מזה תבשיל מיוחד שנקרא ארסן. שזה נקרא זרד. וכשהיא הייתה מעוברת, אמא שלו, היא אכלה מהתבשיל הזה. וזה מאוד בריא לאדם שהוא לא לחולה. כדי רבא בר יונתן, דאמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן יפה לחולה, ונשים מעוברות, הן מוגדרות כחולות. וזה שהאימא שלה הייתה אוכלת דברים שבריאים מאוד, גרמו שהוא התפתח בצורה מאוד טובה, שכפות ידיים שלו היו כל כך גדולות. והיא כדאמרי, לפי לשון אחר, מה הכוונה זרד? בשכבת זרע. למה קוראים לזה זרד? זה משל, יש חבילת זרדים, שזה קנים כאלה. ומתכוון לומר, כמו שיש חבילת קנים ולוקחים מהחבילה את הקנה הכי משובח, ככה גם הוא אומר ממה שהוא נוצר, זה היה המשובח ביותר מבין כולם. כי דרבי אבאו, דאמר דרבי אבאו רמי, אישה סתירה. דוד המלך מצד אחד כתיב, הוא אומר על עצמו בספר שמואל, ותזרני בלשון זורה, כשיש לאדם גרגירי תבואה עם המוץ, עם הלכלוך, הוא רוצה להפריד בין הגרעין ללכלוך, הוא משליך להעביר את כל התבואה, ואז הגרעינים הכבדים יורדים במקום אחד, וכל השאר המוץ מתופף ברוח, באוויר. זה מלשון זורם. מצד אחד כתוב, ותזרני חי למלחמה, שביררת את הגרעינים, את החלק הטוב ביותר עבורי, שאני נוצרתי מהחלק הטוב ביותר מהשכבת זרע. מצד אחד כתיב, המעזרני חי למלחמה. דיינו, מעזרני מלשון עוזר ישראל בגבורה, דיינו, המזרזני חי למלחמה. מעזרני עם א', בין המם לזין יש עוד א', מה זה בא לרמז? זה הרי שתי משמעויות שונות. ותזרני בלי א' בין הטף לזין, זה בעצם מלשון זורם, מלשון בורר. מצד שני, המעזרני זה מלשון מחזק, מזרז. אז מה בדיוק היה פה? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני הדברים היו פה. מצד אחד, זריתני, אני נבראתי מהדבר הטוב ביותר שהיה בשכבת זרע, מהחלק הטוב ביותר שבו. ומצד שני, ולכן, וכיוון שמזה נולדתי, זה רזתני, נולדתי בריא, נולדתי חזק יותר. אותו דבר אמר רבי ישמעאל, שמכיוון שהייתה חבילת זרדים, וחבילת זרדים בדרך כלל לוקחים את הזרד הכי משובח. ככה גם אצלי נוצרתי מהחלק של השכבת זרע הכי משובח שהיה, לכן הייתי כל כך מזורז וכל כך גדול וחזק. אמו של רבי ישמעאל קראו לה קמחית. הגמרא פה מספרת איך שקמחית זכתה שלא רק רבי ישמעאל הבן הזה היה כהן גדול, אלא 7 בנים שלה היו כהנים גדולים. והגמרא מתארת איך בדיוק זה יצא שעוד מהבנים שלה היו כהנים גדולים. אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת ביום הכיפורים סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק. הוא דיבר עם איזשהו ערבי ביום הכיפורים. ותוך כדי שהערבי הזה דיבר, אומרים, דיבר ערבית שוטפת, נתזה צינורה מפיו, ככה ניתז טיפת רוק מהפה של אותו ערבי על בגדיו של הכהן גדול. ומכיוון שחכמים תקנו שלעובדי כוכבים יש דין של זווים, ו... רוק של זב מטמא את מי שנושא את הרוק הזה, כיוון שהכהן גדול נשא את הרוק, כיוון שהרוק היה על בגדיו, אז הכהן גדול נטמא באותו רגע. הוא לא יכל להמשיך את העבודה בבית המקדש. לקחו את אחיו של רבי ישמעאל, כנראה שהוא היה סגן כהן גדול באותה שנה, שאם ייפסל כהן גדול, ימנו את הסגן במקומו, נכנס ישיבב אחיו של רבי ישמעאל, ושימש תחתיו, משתמש במקומו בכהונה גדולה, ובאותה שנה ראתה עמם שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת יצא באמצע יום הכיפורים, וסיפר עם מגמון אחד, שר חשוב, נוכרי, בשוק, ונצזה צינורה מפיו של אותו הגמון, איזושהי טיפת רוק, נצזה על בגדיו של הכהן גדול, רבי ישמעאל, והוא נטמא, הוא נפסל מלעבוד בבית המקדש בגלל אותה סיבה כמו מקודם. ואותה שנה מי שהיה הסגן היה יוסף אחיו, ונכנס יוסף אחיו ושימש תחתיו, ובאותה שנה גם כן ראתה אימן שני כהנים גדולים מבניה ביום אחד. מביאה הגמרא שזה לא היה בכלל במקרה, שהיא זכתה אותה קמחית ששניים מבניה היו כהנים גדולים. תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית. שבעה בנים. וכולם שימשו בכהונה גדולה, כולם היו כהנים גדולים בחיים שלהם, בשלב מסוים. אמרו לחכמים, איזה מעשה טוב עשית? מה עשית שזכית לכך? האם את יכולה להצביע על מעשה טוב מסוים? אמרה להם כן. לפי דעתי, זה בזכות הצניעות המיוחדת שאני נוהגת בה. מימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי. בחיים הקירות של הבית, הקורות של הבית מלמעלה, לא ראו את הקשרים של השיער שלי. הייתי מכסה את השיער. ומסביר רבנו אליקים, שכמובן מדובר פה, במקומות שצריך להיות בהם בצניעות, אבל במקומות שמרחץ וכדומה, ודאי שהיה כן אפשר שתגלה את שערה לצורך, במקרים שמותר, כמובן, לצורך שצריך, אז מותר בוודאי. אבל כמובן, בצניעות מופלגת. אמרו לה, אז חכמים אמרו, זה לא הדבר, הסיבה היחידה. הרבה עשו כן ולא הועילו. כנראה שצריך עוד זכויות, אבל ודאי שזה מסוגל. העניין של צניעות מסוגלת לבנים כהנים גדולים. אנחנו יודעים שכהנים גדולים, גם בזמן שאין בית מקדש, יכולים לזכות לבנים כהנים גדולים, בחינה של כהנים גדולים. הגמרא אומרת שהאדם שעוסק בתורה, הוא דומה לכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. התורה יקרה מפנינים, מה פירוש שיקרה יותר מפנינים? שיקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, זאת אומרת אפילו יותר. תמיד חכם שעוסק בתורה הוא אפילו יותר גדול מכהן גדול. אז אולי אפשר ללמוד מכאן שאימא שרוצה שהבנים שלה יצאו תלמידי חכמים, אז הדרך הטובה ביותר זה הפלגה של צניעות. העניין של צניעות זה סגולה מיוחדת לבנים תלמידי חכמים. כמו שאמרנו, אחת מהמלאכות הקשות שבמקדש הייתה מלאכת חפינה. לחפון, שהכהן גדול לקח מלוא חופניו, כמה שנכנס בשתי כפות הידיים שלו, קטורת. עכשיו, יש הקבלה בין חפינת הקטורת לבין הקמיצה. קמיצה זה גם כן אחת מהעבודות הקשות שבמקדש. זה היו עושים ממנחה. כשבן אדם מביא קורבנות, יש קורבנות מבהמה, קורבנות מעוף, ויש קורבנות מסולת, מצומח. מביאים מנחה לבית המקדש, אז כמו שבכל קורבן יש שחיטה ששוחטים את הקורבן, יש זריקת הדם, אז במנחה מה שמקביל לזה, זה שלוקחים מלוא קומץ מתוך המנחה ומקטירים על גבי המזבח, ושאר המנחה נאכלת לכהנים. איך עושים קמיצה? צריך להכניס יד ימין לתוך המנחה, מכניסים את זה בצורה כזאת, שהיד עומדת בצורה מאונחת, שהזרת למטה והאגודל למעלה. ואז מכניסים את היד פנימה לתוך המנחה, ואז סוגרים את היד, שלוש האצבעות האמצעיות, וכמה מנחה שנכנס בתוך השלוש האצבעות האמצעיות של הכף יד, זה מלוא קומצו. וזה מקטירים על גבי המזבח. מביאה הגמרא, תנו רבנן, לגבי מנחה הפסוק אומר, והרים ממנו בקומצו. הכהן גדול, כשהוא לוקח כמות מתוך המנחה, הוא לא יכול להכניס איזושהי כף, או איזשהו כלי לתוך המנחה וככה לקחת את הקומץ. לא, צריך להכניס את כף ידו לתוך המנחה. שלא יעשה איזשהי כלי כמו מידת הקומץ לקומץ, ועם זה כל פעם יוצאים מלא קומצו. אלא יעשה את זה כל פעם עם היד. וכמו שאמרנו, יש הקבלה בין קמיצה שעושים במנחה לבין חפינה שעושים בקטורת של יום הכיפורים. עכשיו מסתפקת הגמרא, היא באה אלו, מהו שיעשה כלי מידה על החפינה? האם אפשר שהכהן גדול ימדוד כמה נכנס במלוך אופניו, וילך לאומן שיכין לו כלי בדיוק במידת נפח של, של מלוך אופניו, וככה יכניס בתוך אותו כלי את, מלוך, את, ה, את הכמות של הקטורת, את מה שצריך להקטיר ביום הכיפורים בקודש הקודשים. האם גם זה אנחנו נאסור כמו שאנחנו אוסרים בעניין קומץ מנחה, או שזה אנחנו נתיר? מצד אחד, האטם, דווקא לעניין קמיצה הוא דכתיב בקומצו. התורה אומרת שרוצים שהכהן יכניס את היד עצמה ויקמוץ. אבל אחר בחפינה של הקטורת, לא כתיב בחופניו, אלא כתוב מלוא חופניו. תורת שמים דקה. אז אולי צריך שיהיה שיעור כמה שנכנס במלוא חופניו, אבל לא חייבים דווקא בחופניו עצמם להוציא את הקטורת. זה לצד אחד. עוד דילמה. צד שני אפשר לומר, שנלמד גזירה שווה. יליף מלוא מלוא מקומצו. גם בקומץ של מנחה כתוב לשון מלוא קומצו, וגם בקטורת כתוב מלוא חופניו קטורת. אז אם כן, נלמד גזירה שווה. כמו שקומץ צריך דווקא להכניס עם היד לקחת מלוא קומצו, ככה גם בחפינה של קטורת צריך דווקא עם הידיים לקחת מלוא חופניים. מנסה הגמרא לענות תשובה מדיוק מהמשנה שלנו. תשמע, במשנה למדנו שאיך היו עושים את המלאכה של החפינה. הכהן גדול היה מכניס את שתי חופניו לתוך המחתיים הקטורת, ולא משנה אם הוא גדול, אז כפי גודלו, אם הוא קטן, לפי קוטנו, כמה שנכנס לו בתוך שתי כפות ידיו קטורת, וכך הייתה מידתה. ככה מפתירה המשנה. מה פורש וככה הייתה מידתה? מה אליו? שאם רצה לעשות מידה אחרת, עושה. זאת אומרת, אומרים לך, הכמות של הקטורת שצריך בשביל יום הכיפורים, זה לא כמות מוגדרת כל שנה אותו דבר. זה מאוד תלוי בכהן גדול, מה שנכנס במלוך אופניו. וככה הייתה מידתה. אני יכול לפרש שהכוונה היא, מה אליו? שאם רצה לעשות מילה אחרת, עושה. שהוא יכול לעשות כלי באותו כמות, שנכנס בתוך אותו כלי את אותה כמות של קטורת, מידת נפח של קטורת, ואז ישתמש עם אותו כלי בשביל לקחת מלוך אופניו. אז אם כן, לפי זה הפירוש, וכך הייתה מידתה, הכוונה שאפשר לעשות גם כלי מדידה, ולהשתמש איתו בשביל לחפון מהקטורת. תוכל גמרא לא זה הכוונה, אלא אחי כאמר, אפשר לבאר שהכוונה היא, וכך היה חוזר וחופנה לפנים. כמו שהכהן גדול מכניס את שתי כפות ידיו לתוך המחתה בשביל להוציא משם מלוך אופניים קטורת ולשים בתוך כלי, בתוך הכף, ככה כשהכהן גדול היה נכנס תוך קודש הקודשים, עם המחתה ועם הכף של הקטורת, בתוך קודש הקודשים הוא שוב פעם היה שופך מתוך הכף לתוך שתי כפות ידיו את הקטורת, והיה חופן פעם נוספת. זה הכוונה וכך הייתה מידתה. זה פירוש שני כבר למילים וכך הייתה מידתה. שואלת הגמרא, שם התמינה חופן וחוזר וחופן? מה, אתה רוצה להוכיח מהמשנה שלנו שצריך לחפון פעם נוספת בתוך קודש הקודשים, לשפוך את הכף לתוך מלוך אופניו של הכהן גדול גם בקודש הקודשים? הרי יש בזה ספק בהמשך הגמרא, בהמשך המסכת. דוחה הגמרא לא. יש לי אפשרות שלישית לבאר מה הכוונה וכך הייתה מידתה. דילמה, אפשר לבאר, קודם כל את האפשרות הראשונה, מה שאמרנו, שאם רצה לעשות כלי מידה לקטורת עושה, ואז הוא יכול לעשות מלוך אופניו, במקום להכניס את שתי כפות ידיו, הוא יכול פשוט למלא את אותו כלי, שיש בו בדיוק שיעור מלוך אופניו של אותו כהן גדול. הנה, אפשר להסביר הסבר שלישי, כמו שאמרנו, שלא יחסר ושלא יותיר. כך הייתה מידתה הכוונה, שהכהן גדול צריך, כשהוא לוקח מלוך אופניו, לדייק שהכמות קטורת שהוא לוקח יהיה בדיוק כמה שנכנס במלוך אופניו, לא טיפה פחות ולא טיפה יותר. אם כן, אין לנו ראיה האם אפשר לעשות כלי מדידה לחפון או שאי אפשר לעשות. כמו שאמרנו, יש הרבה הקבלה, הרבה דברים מקבילים בין קמיצה שקומצים מתוך המנחה לבין חפינה שחופנים מתוך הקטורת של יום הכיפורים. מביאה גמרא עכשיו ברייתא לעניין קמיצה. תנו רבנן, פסוק אומר שכשבאים לעשות קמיצה מתוך המנחה, לוקחים מלוא קומצו, כמה שנכנס בתוך שלוש אצבעות של הכף יד הימנית של הכהן. יכול שיקמוץ ברווח. למה להיות מצומצם? למה לקחת קצת? למה לקחת מדויק? בוא תיקח הרבה וכמות מבורץ, שיבצבץ לו מכל הצדדים. מהקומץ. ותיקח קומץ, שלוש אצבעות האמצעיות, יכול להיות קצת מלמעלה, קצת מלמטה, יכול להיות עוד קצת קומץ, עוד קצת מהמנחה, לא נורא, לא צריך שזה מדויק אולי. לא. תלמוד לומר, בקומצו, מדויק. אולי בכוונה התורה משתמשת במילה בקומצו, שזה גם לשון קמצן, מלשון להיות, כן, לא לפזר, לקחת בדיוק, בצורה מקומצת, כמו שקוראים לזה. שואלת הגמרא, היא בקומצו שלקחת בדיוק, יכול, אתה רוצה לקחת קצת, בוא ניקח עוד פחות. אפילו בראשי אצבעותיו, ימלא רק את ראשי האצבעות, לא בתוך כף היד. ימלא כתור את מה שנכנס בתוך ראשי אצבעותיו, בתוך, כאילו יקופף את האצבעות, וכמה שנכנס בתוך האצבעות עצמם, זה יהיה הקמיצה. ולא שיסגור את האצבעות על כף היד. כי שם נכנס הרבה, אולי אתה רוצה שיכנס קצת, אז בוא תסגור רק את האצבעות לעצמם. לא. תלמוד לומר, מלוא קומצו. לא מדי קצת, שיהיה מלוא קומצו. כמה שיכנס בפס יד, בכף היד. כדי קמצה אינשי, כמו שהדרך של האנשים לקמוץ. הכיצד, כמה, איך בדיוק עושים את הקמיצה? מכניסים את היד לתוך המנחה, כף יד ימין. וחופה שלוש אצבעותיו על פיסת ידו, סוגר שלוש אצבעות האמצעיות בתוך כף היד, וקומץ כמה שנכנס בתוך הכמות הזאת, בתוך המקום הזה של הכף יד, בתוך שלוש האצבעות האמצעיות כשזה סגור, זה הכמות של הקמיצה. אסור שיצא שום דבר, לא מלמעלה ולא מלמטה, לא יותר מזה ולא פחות מזה. כל זה כשהמנחה היא די רכה, וכשאתה מכניס בתוך שלוש האצבעות האמצעיות, מה שלקחת נכנס, מה שלא אספת לא נכנס, ולכן נשפך לך מהצדדים כל השאר המנחה, ונשאר לך כמו שיש בשלוש האצבעות. אבל במנחת מחוות ובמנחת מרחשת, שזה סוגי מנחות שקודם אופים אותם במחוות, או במרחשת, או בסיר, ואחר כך הוא מפורר את זה, אם כן, זה לא ממש רך, זה לא ממש גמיש. אז כשאתה לוקח בתוך שלוש האצבעות, כמו שאתה לוקח פירורים של הוגיות או דברים כאלה, קשה לך מאוד שזה בדיוק בשטח של השלוש האצבעות. יוצא לך קצת למעלה, קצת למטה. איך אתה מוריד את החלקים האלה? אז מה עושים? מוחק בגודלו מלמעלה. עם הגודל שהוא מעל השלוש האצבעות, אתה מוריד את מה שיהיה לך יותר מדי מלמעלה. ובאצבעו קטנה של הזרת, מלמטה הוא מוריד. אז מאוד קשה לדייק. כשאתה מכניס את האגודה, לפעמים הוא מכניס לך פנימה קצת לתוך השלוש האצבעות. לעשות את זה ממש מדויק, פס ישר של השלוש אצבעות בלבד, ולא פחות ולא יותר. עם האגודה זה קשה, בפרט עם הזרת, גם כן היא פחות גמישה. זאת אומרת, קשה לך מאוד לשלוט על הזרת, שהיא תהיה בדיוק ישרה, שהיא תעשה לך מין ניקוי של כל מה מהמנחה שנכנס לך מחוץ לשלוש אצבעות מדיוק, ולא תיכנס לך פנימה לשלוש אצבעות, או תצא לך יותר מדי החוצה, זה מאוד קשה לשלוט על זה. זה בדיוק שלוש אצבעות, זאת עבודה קשה שבמקדש. הקמיצה והמחיקה הזאת זה עבודה קשה שבמקדש. גמרא מבינה כאילו זה העבודה הכי קשה בבית המקדש. שואלת הגמרא, זוהי ותו לא? זו העבודה הקשה היחידה שיש בבית המקדש. והאיקה המליקה. הרי יש עוד עבודה קשה במקדש. כשבאים למלוק, דיינו זה השחיטה ששוחטים קורבן עוף, לא שוחטים את זה בסכין, אלא בציפורן של האגודל. עכשיו, עם אותה יד ימין, הכהן היה צריך להחזיק בשתי אצבעות את שתי הכנפיים, בשתי אצבעות את שתי הרגליים, ובאגודל הוא גם היה צריך למתוח את הצוואר וגם למלוק. זו הייתה עבודה מאוד קשה שבמקדש. והאיקה חפינה, יש גם כן את מלאכת החפינה שאמרנו בתחילת השיעור היום, שזה אחד מהשלוש העבודות הקשות שבמקדש, לחפון, בדיוק מלוך אופניו של הכהן גדול מתוך הקטורת ביום הכיפורים, ואחר כך בתוך קודש הקודשים, שהוא בעצם מחזיק את הכף עם הקטורת, והוא צריך לשפוך מתוך הכף פעם נוספת לתוך מלוך אופניו את כל הקטורת, בלי ששום טיפה תצא החוצה. זה מאוד מאוד קשה. הוא צריך למלות את שתי כפות הידיים שלו, והוא לא יכול להיעזר בידיים כדי לשפוך אל כפות ידיו את מה שיש בתוך הכף עם הקטורת. עבודה מאוד קשה שבמקדש. אז אם כן, היו שלוש עבודות קשות במקדש, מה משתמע ממך כאילו שקמיצה זה העבודה הכי קשה שבמקדש? אומרת הגמרא אל האם, את צריך לומר, זוהי 100 העבודות הקשות שבמקדש, כי יש באמת שלוש עבודות קשות שבמקדש, שזה קמיצה, חפינה ומליקה. כשבאים לעשות קמיצה, צריך למלא בדיוק את השלוש האצבעות האמצעיות של הכף היד הימנית. עכשיו, באי רבי יהושע בן עוזאה. מה יהיה עם האצבעות לא לגמרי סגורות, שלוש האצבעות האמצעיות? ונכנס לו, הוא לא יכול לסגור את זה לגמרי. נכנס לו בין האצבעות קצת מהמנחה. זה רק נקרא בין הביניים, שמלוא קומצו. מה הוא? האם זה נחשב חלק מהקומץ ומקטירים את זה לגבי המזבח? או שזה נחשב חלק מהשיריים שנשארו במנחה, ואת זה אסור להקטיר על גבי המזבח? צריך לתת את זה לכהנים. והגמרא מבררת את הספק. אמר רב פאפה, דגווי, מה שבין האצבעות, הרי האצבעות הן עגולות. כל אצבע היא עגולה. אז אם כן, כשאתה סוגר את כל ארבע, את שלוש אצבעות במקרה שלנו, כשאתה סוגר אותן, זה לא כמו שלוש קוביות שפשוט אחד על השני סגור לגמרי. עיגול, יש לך, כשאתה סוגר שתי עיגולים אחד ליד השני, אז יש לך את הבפנים, את החור בפנים וחור בחוץ. אז מה שבחור הזה בפנים, אין לנו ספק, זה בוודאי נחשב חלק מהקמיצה, למרות שהוא בין האצבעות, אבל הוא בתוך הכף יד זה נקרא. זה מה שהוא אומר. דגווי לא תיבאי לך, דוודאי קומץ הוא. מה שיש לך בין האצבעות בחלק בפנים של האצבעות, זה לא שאלה, זה בוודאי נחשב חלק מהקומץ, כי אתה אף פעם לא יכול לסגור את שתי האצבעות שבעצם עגולות, אתה לא יכול לסגור אותן שלא יהיה שום חור בין האצבעות עצמם. אתה יכול לעשות שאולי שלא יהיה חור מפולש, אבל שלא יהיה חור בכלל, את ההפרש של העיגול, אתה לא יכול לסגור את זה, זה עיגול בסך הכל, תמיד יהיה לך איזושהי גומה כזאת. אז זה בוודאי חלק מהקמיצה הזה שמבפנים. והעיגומה שמבחוץ, דבראי, גם כן לא תיבא אלך, זה גם כן לא ספק. ודאי שירה עם יאו, זה ודאי חלק ממה שנשאר מהמנחה שזה נאכל לכהנים. כי תיבא אלך, הספק הוא ביני ביני, מה שנכנס בין שתי האצבעות שנשאר בין שתי האצבעות, זה לא בפנים ולא בחוץ, זה פשוט באמצע, ביניהם. מהי? האם זה חלק מהקומץ שמקטירים על המזבח, או שזה חלק מהשיריים שנאכל לכהנים? אמר רבי יוחנן, זה שאלה באמת. זאת אומרת, התשובה היא שזו שאלה, שזה ספק. האדר, אחרי שרבי יהושע בן עוזה עיין בשאלה, והוא לא הצליח לתרץ לא לכאן ולא לשם, הוא לא הצליח להגיד שזה נחשב, בין האצבעות נחשב חלק מהשיריים, והוא לא יכול לתרץ שזה נחשב חלק מהקמיצה. פשטה, הוא פשוט החליט, הכריע בספק הזה, ויהושע בן עוזה אמר, בין הביניים ספק נינהו. צריך לנהוג בזה כמו ספק שיריים, ספק קומץ. איך יעביד? מה עושים עם ספק שיריים? אמר רבי חנינה, מקטיר קומץ לחודי תחילה. יקטיר קודם כל את מה שבטוח קומץ מתוך כף היד. לא ממה שבין האצבעות. וזה יקטיר על גבי המזבח, דבר ראשון, שזה בוודאי קומץ. והדר, אחר כך הוא מקטיר בין הביניים. אחרי זה הוא יקטיר את כל אותם המנחה שנכנסו לו בין האצבעות. בנפרד, יעשה שתי פעמים. פעם אחת יקטיר את מה שנכנסו לו בתוך כף היד, פעם שנייה יקטיר את כל מה שיש לו בין האצבעות, מה שממש בין האצבעות. למה חייבים דווקא לפי הסדר הזה? די אמרת, אם תגיד בסדר הפוך, בין הביניים ברישה, שהוא קודם יקטיר את מה שנכנס לו בין האצבעות, ורק אחרי זה יקטיר את מה שיש לו בתוך כף היד. אתה לא יכול. כי חוששים דילמה, השיריים ננהו. אולי הקומץ זה רק מה שנכנס בתוך כף היד, אבל מה שבין האצבעות זה לא נקרא קומץ, אלא זה נקרא שיריים. אם אתה תקטיר קודם את זה כשיריים, אתה לא יכול אחרי זה להקטיר את הקומץ. למה? אבל הוא, אותו קומץ, יש לו דין של קומץ ממנחה שהשיריים שלה שחסרו בין קמיצה להקטרה. כי אם באמת המנחה שיש לו בין האצבעות, יש לו דין של שיערי המנחה, אז זאת אומרת זה חלק משיערי המנחה. אם אתה תקטיר את זה על גבי המזבח, חיסרת משיערי המנחה. אתה עכשיו לא יכול להקטיר את הקומץ. ואמר מר, שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, אם נחסר מהשיריים בין הזמן שקמצו מתוך המנחה לבין הזמן שהקטירו את הקומץ הזה, אין מקטירים עליהן את הקומץ, אתה כבר לא יכול להקטיר את הקומץ. זאת אומרת, שאם נאמר מה שבין האצבעות נחשב חלק מהשיריים, אם תקטיר את זה קודם, יוצא שהחסרת קצת מהשיריים לפני ההקטרה של הקומץ, ואז אתה כבר לא יכול להקטיר את הקומץ. לכן אתה קודם מקטיר את הקומץ, ואז מקטיר את השיריים. שואלת הגמרא, אחי, אם אתה חושש, אולי מה שבין האצבעות נחשב שיערי המנחה, אתה גם לא יכול להקטיר את זה אחר כך, אחרי שהקטרת את הקומץ, למה? השתנה מי יקרה כאן, הרי כאן אנחנו צריכים לקיים את הדין, כל שממנו לאישים, כל קורבן שהקטרת את החלק שצריך להקטיר ממנו, כל שממנו הקטרת את מה על האש, את מה שצריך להקטיר ממנו, כמו במקרה הזה, שהקטרת את הקומץ מתוך המנחה, הקטרת את הקומץ על גבי האש, אז מתוך המנחה יש חלק לאישים, הקומץ מוקטר על גבי האש, הרי הוא בבל תקטירו, אז יש איסור מהתורה להקטיר מתוך השיריים. אז אם יש לך חשש אולי, מה שבין האצבעות יש לו דין של שיריים, אתה לא יכול להקטיר אותם אחרי שהקטרת את הקומץ. כמו שאתה לא יכול להקטיר את שאר השיריים, כך אתה גם לא יכול להקטיר את מה שבין האצבעות. אלא, תרץ את הגמרא, אמר רבי יהודה ברידא רבי שמעון בן פזי, כשהוא מקטיר בשלב השני את מה שבין האצבעות, הוא לא מקטיר את זה לשם קטור, לשם קומץ, אלא זה מקטיר לי לשום עצים. כשהוא מכניס את זה, הוא אומר לשם שיהיה פה עוד משהו שיבעיר את האש. זה לא דבר שאני מקטיר אותו כהקטרה, כקורבן, אלא כחלק מהעצים. וזה מותר. כדי רבי אליעזר, תניא, רבי אליעזר אומר, לריח ניחוח אסור לנו להקטיר דברים מסוימים. היא אתה מעלה. איזה מקרים אסור להקטיר ריח ניחוח? דבר שממנו הקטרת לאישים. כמו פה למשל, שיש לנו מנחה, שאת הקומץ ממנו הקטרת לאישים על האש למזבח, אסור לך להקטיר עכשיו את המנחה על גבי המזבח. אבל זה דווקא לריח ניחוח אסור לך להקטיר את זה. אבל אתה מעלה לשם עצים. אתה יכול להעלות את את מה שנשאר לשם עצים, לכן את המש בין האצבעות, שזה מה שנשאר מתוך הקומץ, אתה מעלה אותו לשם עצים ולא לשם קורבן. שואלת הגמרא, לא כולם הרי מסכימים שאפשר את השיריים להקטיר לשם עצים, רק רבי אליעזר סובר ככה. אז אניחא לפי רבי אליעזר, אלא לרבנן מה יקנה ממר, לפי רבנן הרי אסור להקטיר את מה שנשאר אפילו לא לשם עצים, אז מה יעשה עם מה שבין האצבעות? אמר הרב מרי, בוא ונגיע למצב שהבעיה הזאת לא קיימת. דקמצי ישמייני, אל תיתן לאנשים רזים, אנשים דלי בשר, לעשות את הקמיצה. תן את זה לאנשים בריאי בשר שיעשו את הקמיצה. והם מכיוון שיש להם אצבעות שמנות יותר, אז אין להם, פשוט לא נכנס להם בין האצבעות שום קומץ, האצבעות שלהם מסגרות לגמרי, הרמטי כמו שזה נקרא. ואז לא מתחילה כל השאלה. אשתא דעתית לאחי. עכשיו שהגעת לתירוץ הזה שלפי רבנן חייבים לתרץ, שאתה לא יכול לתת לכהנים שהם לא, שהאצבעות שלהם לא שמנות, אתה לא יכול לתת להם לעשות את הקמיצה. אז גם רבי אליעזר נמי לך תחילה דקמצי שמיני. גם לפי רבי אליעזר שיש לנו את הפתרון, אם נכנס לך מנחה בין האצבעות, להקטיר את זה אחרי זה לשם עיצים. אבל לכתחילה אנחנו לא נעשה את זה. לכתחילה ניקח כהנים כאלה שהאצבעות שלהם שמנות, שלא נכנס בכלל מנחה בין האצבעות. את אותה שאלה ששאלנו לעניין, מה הדין של המנחה שבין האצבעות? האם זה נחשב חלק מהקומץ או שזה נחשב חלק מהשיריים? הגמרא מביאה את אותה שאלה גם לעניין מלוך אופניו. כשהכהן גדול ביום הכיפורים לוקח מהקטורת מלוך אופניו בשתי הידיים ונכנס לו קצת מהקטורת בין האצבעות, האם זה נחשב חלק ממלוך אופניו או שזה נחשב שזה לא חלק ממלוך אופניו? לפני כן הגמרא מביאה סימן, כי עכשיו יש פה סדרה של שאלות, גם בענייני חפינה וגם בענייני קמיצה. הסימן הוא לשאלות לענייני חפינה. בין הביניים, פשט ומחץ, כנראה צריך לגרוש ומחק, לשון מחוק, ופיזר וחישב בחפינת חברו, זה סימן לשאלות שרב פאפה שואל בעניין חפינה. שאלה ראשונה, כמו שאמרנו, באי רב פאפה, כשהכהן גדול מכניס מלוא שתי חופניו לתוך הקטורת, בשביל לקחת מלוא חופניו קטורת, ביום הכיפורים. בין הביניים שמלוא חופניו מהו? נכנס לו פה קטורת בין האצבעות. מה הדין של הקטורת הזאת? זה חלק ממלוך אופניו או שזה לא חלק ממלוך אופניו? שואלת הגמרא, מה יקמי באלה? בשביל מה צריך לשאול במיוחד בעניין חפינה של קטורת? היא גמר גזרה שווה מלוך אופניו של קטורת ממלוא קומצו של מנחה, מהטעם. היינו אח, אז השאלה היא אותה שאלה. ספק או אותו ספק? כמו שהיינו לעניין קמיצה, אין לנו אותו ספק לעניין חפינה. עונה הגמרא, רב פאפה, אחי באלה. גם אם תתרץ שבעניין קמיצה, מה שבין האצבעות לא נקרא חלק מהקמיצה, עדיין יש צד שבחפינה של קטורת, מה שבין האצבעות כן נקרא חלק מהחפינה. למה? כי מצד אחד אפשר לומר, התורה אומרת, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם, ואז כתוב, ומלוא חופניו קטורת שמים דקה והביא מבית לפרוכת. זאת אומרת, אפשר לבאר, מלוא חופניו קטורת שמים דקה, צריך להביא אל מבית לפרוכת. לא משנה לי אם הוא התכוון למה שהוא לוקח, או שהוא לא התכוון למה שהוא לוקח. עצם זה שיש לו פה את זה עכשיו, את הקטורת הזאת מלוא חופניו, זה נמצא כרגע בשתי הכפות הידיים שלו, מה שיש לו בשתי כפות הידיים שיכניס לתוך הקודש הקודשים. מלוא חופנה והביא בעינן והעיקה, לא צריך פה כוונה של חפינה, אלא צריך שמה שיש לו בתוך כפות הידיים, זה מה שהוא צריך להביא לתוך קודש הקודשים, אז אם כן שיביא גם את מה שיש בין האצבעות. או דילמה מצד שני, הפסוק הרי מתחיל ולקח, צריך כוונה לקחת. מה לקחת? שני דברים. דבר אחד, מלוא המחתה גחלים, גחלי יש מעל המזבח מלפני השם, ודבר שני, מלוא חופניו קטורת, אבל גם את המלוא חופניו קטורת הוא צריך לקחת. כוונה לקחת הוא צריך. ולקח והביא בעינן, והלקח פה, הוא התכוון לקחת מה שנכנס לו בתוך כפות ידיו, לא מה שבין האצבעות. מה שבין האצבעות זה לא הייתה לו כוונה לקחת את זה. אז אם כן, זה לא חלק מהחפינה. תיקו. הגמרא מביאה עכשיו כמה ספקות בענייני קמיצה מתוך מנחה, ואחר כך, בדומה לזה, נשאל את השאלות לעניין מה שאנחנו עוסקים כרגע, לעניין חפינה מהקטורת. אמר רב פאפה, פשיטה לי, פשוט לי מה הכוונה של קמיצה רגילה. מלוא קומצו, כדי קמצי אינשי. איך לוקחים קומץ מתוך מנחה, כמו שאנשים רגילים לקמוץ. מחזיקים את היד בצורה כזאת, שהיא מאונחת, כמו שזה נקרא, שהאגודל כלפי מעלה והזרת כלפי מטה, וכאילו חותכים את המנחה עם היד, עם הכף יד, מכניסים את השלוש האצבעות האמצעיות, סוגרים אותם. זה כמו הקמיצה הרגילה שאנשים רגילים לקמוץ. עכשיו יש לי כמה ספקות. אם הכהן לא קמץ בצורה כזאת, בא רב פאפה, קמץ בראשי אצבעותיו. יש, הכף יד יש לה שני צדדים. צד אחד נקרא כף יד, שזה כשסוגרים את האצבעות זה נסגר לתוך, לתוך כף היד, ויש גב היד, שלתוך גב היד אי אפשר לקמוץ את, את האצבעות. עכשיו, הוא מכניס עכשיו את האצבעות, של, הוא עכשיו מחזיק את היד בצורה כזאת, שהכף יד כלפי מטה. והוא מכופף את האצבעות שלו, והוא מכניס את האצבעות לתוך המנחה, וככה הוא ממלא את הכף, עם השלוש אצבעות האמצעות, את הכף יד. על ידי שהוא, במקום להחזיק את היד במאונח, הוא מחזיק את זה במאוזן כשהכף יד כלפי מטה, וככה הוא ממלא עם האצבעות לתוך כף היד. האם זה, זה אפשרי? ספק שני. מלמטה למעלה. הוא פשוט הופך את היד ממה שהיה מקודם. הגב יד כלפי מטה, והכף יד כלפי מעלה. ואיך הוא ממלא את הכף יד? הוא פשוט נועץ את האצבעות שלו ככה מ- 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 מלמטה למעלה. מהו? וככה הוא ממלא בצורה הפוכה. במקום שימלא את היד שלו בצורה רגילה, הוא פשוט תוחב את, את הכף יד שלו מלמטה ללמעלה. מהו? האם זה קמיצה קשרה או לא? ספק שני, מן הצדדים, הוא מחזיק את ה... באותה צורה את הכף יד שלו, שהגב יד כלפי מטה והכף יד כלפי מעלה. בוא נגיד הצד של השערות בכף היד, נוגע במנחה, והוא כאילו לוקח את האצבע, את האגודל והזרת, והוא אוסף פנימה לתוך כף היד מהמנחה, וככה הוא מכניס מלו קומץ של שלושת האצבעות, האם זה קמיצה קשרה או לא. אומרת הגמרא, תיקו. השאלות האלה יעמדו, לספק האם הקמיצה הזאת קשרה או לא. בדומה לזה, אמר רב פאפה, גם לעניין מלוך אופניו. פשיטה לי, מלוך אופניו, הפירוש הפשוט, כדחפני אינשי, כמו שאנשים רגילים, כשאתה אומר לבן אדם, תמלא את שתי כפות הידיים שלך, מה הוא עושה? הוא מחזיק את שתי הכפות ידיים שלו, גם כן, בצורה מאונחת, כשהגודל כלפי מעלה והזרת כלפי מטה, מכניס את זה לתוך המחתה של הקטורת, ואז הוא פשוט מאוד מחבר את שתי הכפות ידיים ביחד מלמטה, ומה שנכנס, הופך את שתי הכפות ידיים כמו מין כזו קערה, וכמה שנכנס בפנים, זה נקרא מלוך אופניו. זה כדי חפני אינשי, וזה ודאי טוב, אבל יש לי ספק. ביי, רב פאפה. חפן בראשי אצבעותיו מהו? מה יהיה הדין? הוא מכניס שתי כפות ידיו כלפי מטה, הוא מכופף את אצבעות לבפנים, לתוך הקטורת, וככה הוא ממלא פנימה, עם ראשי האצבעות, הוא ממלא פנימה את כפות הידיים שלו. האם זה נקרא גם כן חפינה כשרה או לא? הוא לא הכניס את הידיים לפנימה, פנימה לתוך הקערה, כשהוא פשוט מאוד, הידיים בהתחלה היו מאונחות, האגודה למעלה והזרת למטה, וככה הוא הכניס אותם פנימה ועשה צורה של קערה כזאת בפנים, הוא כאילו הופך את הידיים שלו שגב היד כלפי מטה וכף היד כלפי מעלה. אלא להפך, מחזיק את הידיים כמו הכהנים, עושים ברכת כהנים, בצורה כזאת שגב היד כלפי מעלה וכף היד כלפי מטה, והוא משחיל את האצבעות פנימה, וככה הוא מכניס עם האצבעות לתוך מלוך אופניו. מה יהיה הדין? האם זה חפינה כשרה או לא? ספק נוסף, מלמטה למעלה מהו? הוא הכניס, הוא לוקח את שתי כפות ידיו, כמו בן אדם שבא ומבקש צדקה, דיינו גב ידו כלפי מטה וכף ידו כלפי מעלה, והוא מכניס את כפות ידיו, כאילו משחיל אותם בתוך הקטורת, וככה הוא מכניס, כשכפות ידיו הן פרוסות, מכניס אותם בצורה כזאת לתוך, מלמטה ללמעלה לתוך הקטורת, וככה הוא לוקח מלוך אופניו. ספק שני, מן הצד מהו? מה פירוש מן הצד? הוא מחזיק את הידיים באותה צורה, אבל הוא לא דוחק פנימה את ראשי אצבעותיו לתוך הקטורת, וככה ממלא את מלוך אופניו, אלא הוא כאילו שם את שתי כפות ידיו פרוסות ככה, כשגב היד כלפי מטה וכף היד כלפי מעלה, מניח אותם מעל הקטורת, ואז הוא משתמש עם האגודלים בשביל למלא, עם האגודלים, עם הזרת, בשביל למלא פנימה, ככה לאסוף פנימה קטורת לתוך כפות היד שלו. ספק נוסף, חפן בזו ובזו. לקח מלוך אופניו ביד ימין, מלוך אופניו ביד שמאל, ואז הוא מחבר אותם ביחד. קרבם זו אצל זו, מהו? האם זה חפינה כשרה או לא? החפינה הרגילה שהוא לוקח את, ממלא את שתי הידיים יחד. מחבר אותם יחד וממלא אותם. פה הוא קודם מילה יד אחת, אחרי זה מילה יד שנייה, ואז הוא מצרף אותם ביחד. האם זה נקרא חפינה כשרה או לא? תיקו, השאלות האלה יעמדו. דורשי רשומות היו אומרים שתיקו, תיקו, הפירוש הפשוט שלו בארמית, הכוונה תעמוד, השאלה תעמוד, והספק עדיין נשאר. אבל דורשי רשומות אמרו שתיקו זה ראשי תיבות, תשבי, הכוונה לאליהו הנביא, אליהו התשבי, יתרץ קושיות ובעיות. כשיבוא אליהו הנביא, הוא יבוא ויתרץ את כל השאלות ואת כל הספקות שלא הצלחנו לתרץ אותם בעצמנו, ועד כאן השיעור על דף ממזיין.